مين مسبيك لصريخ אז לשיעור הזה החלטנו השנה ללמוד את תפילת 18 לפי המקורות בתלמוד ולהתחיל עם כמה סוגיות במסכת ברכות כהקדמה להגדרה של מה זה תפילה. מה זה תפילה ומה הקשר בין המושג של תפילה ב-18 שהיא התפילה בציבור. אז נראה כמה מושגים שייכים לאותו נושא, ההגדרה של התפילה שהיא בעיקר ה-18 לפי כמה סוגיות בגמרא. אז אני מעדיף שתביאו מפעם הבאה קודם כל סידור אחד כדי ללמוד בסידור עצמו ומסכת ברכות. יש לי כמה מסכתות פה, אני לא חושב שנצטרך עוד הלילה, מכיוון שיש הרבה מקורות לראות בבת אחת, וזה יהיה יותר מדי קשה לצלם כל פעם מקור. בהתחלה הכנו כמה דפים, אבל תביאו מסכת ברכות, אפשר למצוא אפילו בחנית. אם אין בבית, אפשר לקרוא. וסידור רגיל, או אשכנזי או ספרדי, נלמד את כל שתי הנוסחאות, אשכנזי והספרדי. אז נתחיל בסוגיה שנמצאת בפרק רביעי של מסכת ברכות, על ההגדרה של תיקון התפילות, התפילה כמצווה. ויש להבחין בין המושג של תפילה כרשות שניתנת לכל יחיד להתפלל ולבקש שכר. כי בעיקר התפילה שאנחנו מכירים זה שאלת בקשות, בקשות של הצרכים. יש הרבה סוגים של עבודה שבלב, אבל אחת מהעבודות האלו שנקראות עבודה שבלב, זאת אומרת כל עבודה שאנחנו עושים אותם דרך הדיבור בעל פה, זה נקרא עבודה שבלב, זה נקרא עבודה שבלב, וזה שייך להלכה שנלמד אחר כך, אם צריך כוונה בשעת התפילה, אם צריך לכוון או אם לא צריך לכוון. לפי המושגים של ההלכה, אם כיוון ליבו, יצא או לא יצא. אם לא כיוון, לא יצא, זה דעה אחת. והדעה השנייה, אפילו אם לא כיוון ליבו, יצא, או אם צריך לכוון דרך כוונות הלב, כדי שהעבודה תהיה אמיתית. כי דיבור, בלי כוונה של הדיבור, לא עשינו כלום. ולכן יש לימוד על זה. לא נתחיל בזה, אבל רק רציתי להסביר למה זה נקרא עבודה שבלב, אף על פי שזה עבודה שבפה, כן? עבודה דרך הדיבור, זה נקרא עבודה שבלב, מכיוון שצריך או לא צריך, נראה את זה אחר כך, כוונת הלב. זה מובן, כן? אבל יש מושג ראשון של תפילה כרשות שניתנה לכל אדם שמרגיש באיזה צורך לקבל טוב מיוחד שחסר לו מהבורא, ויש לו רשות לבקש מהבורא. זה סוג ראשון של תפילה. תפילה, ההגדרות הן שלי, אין לי סמך על המושגים האלו, אבל כדי להבין קצת יותר באופן פשוט. תפילה, רשות. זאת אומרת, וצריך להבין מהו הבסיס של אותה רשות לבקש מהבורא דבר שאני מרגיש שזה חסר לי, אבל שלא שם בבריאה שלו בשבילי, ואני מבקש כאילו יש לי האפשרות, הבחירה, לקבל מרצון הבורא תוספת ברכה על כל מה ששם בבריאה בשבילי. זה מובן? לכן יש שאלה בפני עצמה. מה נותן לי את הרשות הזאת? מהו הבסיס של אותה עבודה שניתנת לי כרשות? אני רשאי, אם מתנאים מסוימים, כפי שנראה, אם אני מרגיש שזה באמת משהו חסר לי בעולמי, אני יכול לעמוד לפני הבורא ולבקש, יהי רצון מלפניך שתיתן לי עוד את הברכה ההיא שחסרה לי. זה בעיה בפני עצמה. חוץ מזה, אנחנו מוצאים שיש מצווה של התפילה, שהאדם חייב להתפלל בזה, התפילה בציבור, ה-18 שלנו. ולכן, כדי להבין את ההבדל, אפילו נתחיל בהגדרה עצמה של שתי תפילות האלו, זה שונה לגמרי לפי ההלכה. הסוג הראשון של התפילות, הרשות לבקש, אם יש לי זכות לזה, זה נראה אחר כך התנאים של מחמת איזה זכות אני יכול לקום, לעמוד ולבקש, כן? אין לה שום טקס מסוים. כל אחד יכול לעמוד, להתפלל, לבקש בנוסח שהוא רוצה, אין זמן מסוים, זה זכות לבקש, כפי שהדרתי מקודם. אבל התפילה כמצווה, תפילה עבודה, תפילה מצווה, יש תנאים של ההלכה, יש זמנים מסוימים, יש סידור קבוע, ולא לערב את שתי המושגים האלה. רק בקצרה, כל זמן שבית המקדש היה קיים, עיקר העבודה של התורה הייתה עבודת הקורבנות. וכל זמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות, וזה העבודה של התורה. כן? וחוץ מזה, לכל אחד היה רשות, אם הוא זכאי, לקום, לעמוד ולהתפלל. יש גם מושג לפלל, ונראה את זה אחר כך מה ההבדל בין לפלל ולהתפלל. אחרי חורבן בית המקדש, מכיוון שעבודת הקורבנות נפסקה, אז כנגד עבודת הקורבנות, לא רציתי לומר במקום, כי זה בעיה בפני עצמה, זה נושא בפני עצמו, הקשר בין התפילות והקורבנות, כן? כנגד הקורבנות שאנחנו לא יכולים להקריב מכיוון שאין לנו בית המקדש, אז קבעו תפילות כמצוות, כעבודה, לא כתחליף לקורבנות, לא במקום הקורבנות, אלא עם אותו יעד, עם אותו תכלית של הקורבנות עצמם. לכל הנושאים האלו נלמד דרך הגמרא, כן? רק רציתי קודם כל להעיר את השאלה הראשונה שאני רוצה ללמוד הערב, מה עצם ההגדרה של התפילות שאנחנו מתפללים כעבודה, כמצווה, התפילה בציבור. והתפילה בציבור זה ה-18. המושג תפילה משמעו שאלת בקשת הצרכים. ויש עוד הרבה מיני עבודות שבלב. למשל, הקדושה, הקדיש, הוידוי, התחינה, הסליחה. זה דומה לתפילה, אבל במושג ספציפי, המיוחד של תפילה כתפילה, זה בקשת צרכים. יש מקור במדרש, בספרי, שיש 10 לשונות של תפילה. אחת מהן זה התפילה. תפילה כבקשת צרכים. מספיק לראות את התוכן בסידור של 18, כדי לראות שעיקר התפילה זה לבקש מה שחסר. זה ברור, כן? יש בעיה עם תפילות בשבת ביום טוב, זה לא בעיה, זה שאלה מיוחדת. בשבת וביום טוב אנחנו לא מבקשים את הצרכים של כל יום, אלא מבקשים את הברכה המיוחדת השייכת או לשבת או ליום טוב, זה או אחר. אבל מכל מקום זה בקשה. למשל, הבקשות מתחילות ככה, ב-18, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לדרוש בינה, וחוננו מיתך, דעה, בינה והשכלה. חוננו מיתך, זה בקשה, זה שאלה. אנחנו מבקשים לקבל הברכה של הדעת. זה מובן. והחקר של התשובה, ונראה את כל זה, יש לנו כל השנה כדי ללמוד את זה לפחתים. אם אפשר לגמור לפני סוף השנה, אז ניקח נושא אחר. אבל אני חושב שזה ייקח אולי יותר משנה. טוב, אז הנה, לפנינו סוגיה, הסוגיה הראשונה, זה בדף כ"ו-ב' בפרק רביעי של מסכת ברכות. אז אתם יכולים להתחיל פה, אני לא רואה איפה מכיוון שלא ראיתי אותך. לא, זה לא זה. דונים, ניפש כזו, לא? ניפש, ניפש. אז זה מתחיל פה. התמר רבי יוסף ורבי חנינה אמר, כן? זה מסומן, כן? טוב. כן. אז רבי יוסף ורבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנו. טוב, הדעה הראשונה בגמרא זה שהאבות, ואין אבות אלא שלושה, אברהם, מצרים ויעקב, תקנו את התפילות, לפי פשט הגמרא. איזה סוג של תפילה? נראה מיד לפי הלימוד של הסוגיה, שמדובר בסוג הראשון שהגדרתי, הרשות, הזכות לכל אחד לבקש, להתפלל. זה מובן? טוב. אז זו הדעה הראשונה. תפילות אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי אומר, אמר, תפילות כנגד תמידין תקנו. יש לנו, וזה הסדר שלהם לפי סדר זמן היום, שלוש תפילות, שחרית, מנחה, ערבית. יש איזה רמז, אבל לא נלמד את זה. ראשי תיבות של שחרית, מנחה, ערבית, זה ראשי תיבות של 18, שהיא ממיים. אבל זה מקרה, כן, טוב. מה? 18 אמרתי. שמע, זה משהו אחר. כן. אז זה הסדר. שחרית, מנחה, ערבית. דווקא בקשת שמע, הסדר הוא אחר לגמרי. בשובך וקומך. ערבית, שחרית. קשת שמע והתפילה זה שתי מצוות, שתי עבודות שונות לגמרי. אנחנו רגילים בקשר שיש בין קריאת שמע ותפילה, לכל הפחות ערבית ושחרית, מנחה זה מקרה בשני עצמו, אבל זה רק אחרי חורבן הבית. הקשר הזה של קריאת שמע והתפילה, באותו סידור של תפילות, אנחנו מכירים אותו רק אחרי חורבן בית המקדש. כל זמן שבית המקדש היה קיים, המצווה של קריאת שמע זה לחוד, המצווה של התפילה זה הרשות לכל אחד לבקש מה שחסר לו, אלא אם כן כבר הוא יקריב את הקורבנות שחייב לפי העבודה של הקורבנות. אז מכיוון שהבית נחרב, שוב, אני לא אומר במקום הקורבנות, אלא במקום של הקורבנות, תקנו את התפילות. זה הדרה השנייה, כן? תפילות כנגד תמידין תקנו. לכן לפנינו שתי דעות. אבות תקנו את התפילות, שחרית מנחה ערבית ונראה איך. והדעה השנייה זה אחרי, אני מוסיף את זה, זה לא בטקסט, אחרי חורבן בית המקדש, כדי להגיע לאותו יעד, לאותו תכלית, לאותה משמעות של הקורבן שהוא עיקר העבודה לפי התורה, הקורבן ולא התפילה, אז תקנו את אותם התפילות שקיבלו מהאבות כרשות להתפלל, כזכות להתפלל, תקנו אותם כעבודה, כנגד, ואנחנו לומדים את זה עד הפחת האחרון, הצורה של התפילה כמצווה, 18, זה הצורה של כל טקס העבודה. אבל כל כך זמן שאנחנו לא מרגישים בזה, שכל פרט ופרט מדיני, מהדינים של התפילה, 18, והצורה וכל ההלכות השייכות ל-18 כעמידה, כתפילה, כעבודה שבלב, זה מקביל כנגד כל הפרטים של כל דינים של הקורבנות. לכן זה כבר נותן לנו להבין שאין מחלוקת בין שתי דעות האלו, אלא כל אחת מסבירה, מגדירה, צד אחד של התיקון התפילות. אז תלמדו איתי כמובן מילה במילה פשט בגמרא, כדי לראות את ההבדל בין הפשט שאנחנו לומדים וההסברים שאני נותן. ואם יש שאלות, זה המקום. זאת אומרת, כשתרגישו בין הפשט עצמו וההסברים שאתם שומעים, צריך להיות שאלות. אז זה לימוד, זה לא הרצאה, כן? אז תלמדו איתי ותשאלו את כל השאלות. כבר אמרתי משהו שהרבה דברים שנראים קצת שונים ממה שכתוב. כן? לפי הפשט, זה מחלוקת בין שתי דעות. תפילות אבות תקנון, דעה אחת, וכאילו הדעה השנייה באה ואומר לא, זה לא אבות שתקנון, זה אנשי כנסת הגדולה שתקנון, שחית מנחה ערבית, כנגד קורבנות של קורבן התמיד. התמיד של שחית, התמיד של בן ה-40, מקביל למנחה, והקטרת איברים בלילה, זה מקביל לערבית, כן? כפי שנראה את זה מיד, לפחדים. אבל אני מסביר, וזה לא אחרת, זה הפשט שלה, אבל זה לא נראה מיד. אני מסביר התיקון של אפשרות להתפלל בא לנו מהאבות. איך אנחנו מתפללים? מאז חורבן הבית שאין לנו עוד עבודת הקורבנות, אנחנו מתפללים דרך תפילה, מצווה, עבודה, שסידרו אותה בסידור כנגד הקורבנות. זה מובן? ונראה את זה אחר כך, שזה המסקנה של הסיום. ואני לא פעם שמעתי, אומרים על את הסוגיה שיש מחלוקת. אין שום מחלוקת, לא מדברים על אותו דבר. כן? שוב, הרשות להתפלל בבוקר, שחרית קיבלנו מזכותו של אברהם אבינו. אחר הצהריים, מנחה ומצחק, בערב זה מיעקב, נראה את זה מיד בפשט, כן? האפשרות להתפלל. ונראה אחר כך, לא לפי פשט הגמרא, אלא לפי הקבלה, שכל אחד מהאבות יש לו מידה מיוחדת. המידה של אברהם אבינו זה הבוקר, והמידה של הבוקר זה מידת החסד. לכן כשאברהם אבינו מתפלל, הוא מתפלל אלוקי אברהם, שהמשמעות של הביטוי אלוקי אברהם זה מידת החסד. אז הזכות, הרשות להתפלל דרך הפנים של מידת החסד קיבלנו מאברהם אבינו, שהוא הצדיק של מידת החסד, וכן הלאה. לפני מידת הדין זה יצחק, לפני מידת הרחמים זה יעקב. זה מובן? ולכן יש סדר מסודר, אפשר לומר, בדיוק רב במה שאומרת הגמרא. כשאומרת אבות תקנון, צריך שלושה אבות. מכיוון שאנחנו מתפללים לאלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הזכות להתפלל לאלוקי אברהם קיבלנו מאברהם. הזכות להתפלל לאלוקי יצחק קיבלנו מיצחק. והזכות להתפלל לאלוקי יעקב קיבלנו מיעקב. והרמז שנותנים על זה, תפילתו של אברהם אבינו הייתה בבוקר, והוא תיקן תפילת שחרית. תפילתו של יצחק אבינו הייתה אחרי הצהריים, לפנות ערב לפי לשון הפסוק. והוא תיקן תפילת מנחה, והזכות להתפלל ערבית קיבלנו מיעקב אבינו, ופה יש בעיה, אולי לא בעיה, למה אני אומר בעיות, כי אנחנו במדינת ישראל יש בעיות. יש שאלה בפני עצמה, נושא בפני עצמה, ונלמד את זה במקומו. ונתנו רמז. כשלוקחים את האות השנייה של אברהם, יצחק ויעקב, אז האות השנייה של אברהם זה בית, בוקר, האות השנייה של יצחק זה צד צהריים, והאות השנייה של יעקב זה עין ערב. אבל זה רק רמז, כן? לא יותר, זה הרבה. טוב, אם כן, אני חושב שעכשיו זה קצת יותר פשוט, תפילות כרשות להתפלל, זכות להתפלל, אהבות תקנון. צריך להיות אברהם, מיד אני מוסיף, כאברהם, כדי לקבל רשות להתפלל כאברהם. ולכן הכוונה, כשאני אומר בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הכוונה הראשונה, הפשוטה, יש לי זכות להתפלל אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, מכיוון שאני מצאצאי אותם אהבות, מכיוון שמוטל עליי בחיים גורל מיוחד, ואני צריך לאותם ברכות של אותם אהבות. זה מובן? אם לא כן, אין לי שום רשות להתפלל. דהיינו, לבקש מהבורא שישנה את רצונו. מי אני כדי לעמוד לפני הבורא? וכאילו, אני אומר לו, אני לא מבסוט מהעולם שלך, אני צריך זה וזה וזה וזה. זה חוצפה. זה מובן, כן? לכן נלמד אחר כך שהפרי צדיק לימד בספר צדקת הצדיק שהצדיקים הגדולים מפחדים להתפלל, לשנות את סדר העולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא שם בעולם שלו, בחוכמתו, זה מספיק כדי לתת לנו מה שאנחנו צריכים כבריות של בריאת העולם. ולכן היוזמה, לקחת יוזמה, לבקש, אם יש מספיק זכות, אם אין מספיק זכות זה לא מתפקד, אבל זה עניין אחר, כן? לבקש שרצון הבורא ישנה את דעתו והשגחתו וישנה את מערכת העולם, מכיוון שאני מרגיש שזה צורך, איזה חיסרון, זה חוצפה, והצדיק האמיתי מפחד מזה. ולכן, אני רוצה לגמור את אותו נושא, אתם זוכרים, כמרב ומהמדרש מסבירים שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, כי דווקא תפילה של צדיק נשמעת, מכיוון שצדיק שמתפלל, רצונו זה כמו רצון הבורא, ולכן הבורא מתאווה לשמוע מהצדיק את רצונו שלו, כן? זה נושא בשני עצמו. ולכן הצדיק הוא חסך כל. צדיק אמיתי הוא עני לגמרי. כדי להכריח אותו להתפלל. כשמתפלל, אז הברכה באה לכל העולם. רק ודווקא אם הצדיק מתפלל, זה קצת חסידות, אבל זה יהדות. זה ברור, כן? ואז אני חוזר להגדרה. רק מי שמקבל על עצמו את המשימה של אברהם, המשימה של יצחק, המשימה של יעקב, יש לו רשות לבקש ולקבל כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב. זה מובן מה שהסברתי פה. כן. ולכן, לפני אברהם, לפי המקרא, זה ברור, אף אחד לא התפלל. אין תפילה לפני אברהם. תעבור על כל המקרא ותראו שהיו צדיקים. ייתכן שהתפללו, אבל דרך הרי. זה לא היה מבוסס, זה לא היה מתוקן לפי לשון הגמרא. אברהם תיקן תפילת שחרית. אחרי אברהם יש דלת פתוחה לתפילות כנגד מידת החסד. זה מובן? כן. ותפילה שהיא במובן האמיתי, המוחלט, אפשרות להתפלל, זה מתחיל עם זכותו של אברהם. מכיוון שהיה צדיק מידת החסד, הוא יכול לדבר לבורא דרך מידת החסד ולבקש. וכן הלאה, יצחק ויעקב, ונראה שיש שאלה לפי הגמרא, בפשט הגמרא, האם תפילת ערבית רשות או חובה? ההלכה היא ברורה, זה חובה, אבל בלימוד של התלמוד נראה המשמעות של המחלוקת, האם תפילת יעקב. תפילת ערבית שייכת ליעקב, היא רשות וחובה, וזה נלמד במקומו גם כן. ואז אני ממשיך, אחרי חורבן בית המקדש, זה עידן שונה לגמרי, אין כפרות, אין קורבנות של כפרה, ורק צדיק יכול להתפלל. אז כל מי שלא יקריב את קורבנות של החובות שלו, הוא לא יכול להתפלל. ולכן הייתה שאלה חזקה מאוד, איך להמשיך לעבוד את השם, מכיוון שאין לנו אפשרות להקריב קורבנות, אין לנו אפשרות גם להתפלל. ולכן חכמים החליטו, יש פסוק שאומר, זה בקריאת שמע, ולעובדו וכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, זה תפילה. התפילה כתפילה יכולה לשמש כקורבן. שוב, זה לא במקום הקורבן, במובן של תחליף. כאילו הייתה תקופה של פרימיטיביות דתית עם קורבנות, ואחר כך התפתחות ילדות נאורה ותפילות ושטויות, כן? כי אי אפשר לומר שהאבות שהקריבו קורבנות היו פרימיטיביים, כן? וזה, אני יודע שזה הדעה המפורסמת אצל המתייוונים, אבל לפי הגמרא זה עניין אחר לגמרי, כן? לא מקריבים קורבנות מכיוון שבית המקדש נחרב ואסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. זה סוגיה בפני עצמה. כל עוד שאי אפשר לחפר על החטאים, לחפר על העוונות, אי אפשר גם להתפלל. אני רוצה להסביר את זה למה. כי התפילה זה בקשה של ברכה נוספת. אם היה חטא, האדם יורד ממדרגה. הוא צריך להקריב קורבן כדי להתקרב לאותה מדרגה, ואחר כך יש לו זכות לבקש ברכה יתרה. זה מובן? ונראה, כי לא לחינם, ראיתי, אבל לא לחינם, קבעו החכמים שמתחילים את התפילה ה-18 בפסוק מיוחד של פרק תהילים של דוד המלך, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ונראה מיד את המקור של הפסוק. זה נותן לנו רשות להתפלל אף על פי שאנחנו במצב של חוטא שיש לו עוונות, שיש לו חטאים, ועוד לא חיפר עליהם. זה מובן? כן, נראה את זה אחר. מה הייתה השאלה? את זה לא שמעתי את התחלת המשפט.
אמרתי קודם שכל יהודי חרוד בגורלו.
מה זה חרוד בגורלו? מוכרח. תמשיך רק גם.
בגורלו, תתפלל לאלוקי אברהם, כיצחק ולאלוקי יעקב. מה זה הכוונה של חובת גורל?
לא, זה אתה נכנסת, נכנסת את המושג הזה. אני אמרתי קצת אחרת. מאיפה אנחנו מקבלים אפשרות, רשות להתפלל, כן? מכיוון, אולי אני אסביר את זה בצורה קצת אחרת, אבל זה אותו נושא. אם נגדיר את היחס בין הבורא לבריאה, אין טעם של תפילה. הבורא ברא העולם, תיקן אותו, סידר אותו עם כל מה שצריך לבריאות שלו. מבחינת בורא אין מקום להתפלל. אנחנו לא מתפללים לבורא, אנחנו מתפללים לברוך, מי מקור הברכות, הוא הבורא, אבל בבחינת ברוך הוא מוסיף ברכות בעולם הטבע. וכל מה שאנחנו מבקשים בתפילות זה ברכה, שזה חפץ טוב, שאנחנו לא יכולים להגיע, לקבל, דרך העבודה הפשוטה שלנו בטבע. כן? אז זה ההגדרה של האובייקט של התפילה, זה הברכה. ולכן אנחנו מתפללים לברוך ולא לבורא, כי הבורא שם בבריאה שלו כל מה שצריך לבריאות. אז קרה בהיסטוריה שיש איזה מין בריאה חדשה שנקראת ישראל, שיש לה צרכים למעלה מהטבע. אז אם הצרכים למעלה מהטבע הם אמיתיים, אז זה נותן לנו הרשות, האפשרות לבקש את הברכה השייכת לאותם צרכים. איזו צרכים? זה הצרכים שבאים כתוצאה שאנחנו עם ישראל צאצאי האבות. מכיוון שיש עליי המשימה, לא אמרתי הגורל, כן? המשימה לעבוד עבודת אברהם, אז אני רשאי לבקש עזרה נוספת לאותה משימה, ואני מתפלל ללוקי אברהם כדי לבקש את הטוב השייך למידת החסד, ללוקי יצחק הטוב השייך למידת הגבורה וכן הלאה. ייתכן שאנחנו נצטרך לחזור הרבה פעמים על אותה הגדרה. אז רק הערב אני רוצה להסתפק בהגדרה הפשוטה ההיא. כבריאה טבעית אין מקום לתפילה, חוצפה, כן? אם אני מאמין שהעולם שלי זה בריאה של הבורא, אז אני צריך לקבל את רצון הבורא. הוא רצה שעולמי יהיה ככה, ואני קם, אני עומד ואני אומר לו, כאילו לכאורה, לא, יש טעות במחשבה שלך, אני צריך זה וזה וזה. זה כפי שאמרתי מקודם, חוצפה. אז מאיפה בא הרשות, הזכות להתפלל ככה? אז באו החכמים ואמרו, תפילות אבות תקנו. כפי שאני אמרתי, לפני אברהם אף אחד לא התפלל. התפללו אבל במקרה, כן? יש צדיקים לפני אבות, אדם, שת, נוח. ברור שהיה להם את הנטייה להתפלל מכל צורות של תפילות, כולל התפילה שהיא בקשת צרכים, ברור. אבל המקרא לא מדבר על זה, כי זה לא היה במדרגה של תיקון הדבר לעולם, לדורות. אברהם תיקן את, פתח את הדלת של מידת החסד, יצחק וכן הלאה. זה מובן, אחרי דקה אני אגור. ולכן, זה מה שאני אומר. יש מדרש, למשל, אולי למדתם את זה פעם, ששואל על הכללה על הנחש, כן? הכללה על הנחש, אחרי החטא של הנחש, זה הייתה לאכול מהעפר, כן? איך אומר הפסוק? לא, זה לא על גחון חתלת, זה אחר כך. זה בספר ראשית. טוב, זה ידוע, כן? כי הכללה של ראשית, צריך למצוא את הפסוק. הכללה של הנחש זה לאכול מהאף. סליחה? זה על הנחש?
כן.
כן, יפה. כי יש פסוק אחר שעל גחנך תלך. זה בכללות על ישראל, אם חס ושלום. טוב. טוב. כדאי לדרוק את הפסוק. אז שאלו, איזה מין כללה? יש לנו כל מה שצריך להגדיר כהבעיה הכלכלית כדי לאכול לא מהעפר, כן? זה הבעיה של המין האנושי. וכל לא נפטרת את הבעיה, אז יש מלחמות. והעפר תאכל כל ימי חייך. יפה, זה לא. וכל עוד לא נפטר את הבעיה הכלכלית, זה הסיבה של כל המלחמות, זה ידוע, כן? כי מלחמה זה אותיות לחם. ואז שאלו איזה מין כללה, הוא יכול לאכול מהעפר בלי שום תרדה של פרנסה, כן? אז התשובה הייתה שכדי לקבל ברכה על האוכל צריך להתפלל. בברכת השנים, כן? אנחנו לא מבקשים מהבורא התבואה. התבואה צריך לעבוד, חקלאות, כן? אלא הברכה בתבואה. כפי שאני אמרתי בהתחלה, כל מה שאנחנו מבקשים זה הברכה שייכת לנטיית עירי זו או אחרת, כן? ונראה אחר כך מה זה ברכה. אבל קודם כל לפי המשמעות הפשוטה של המילה, מבקשים בתפילה ברכות, ולכן זה נקרא 18 ברכות. מתפללים לפני מקור הברכות ואומרים ברוך אתה השם, הנותן ברכה זו או אחרת, אני צריך תן לי. ברכה. ולא מבקשים את הלחם, אלא הטעם של הלחם, שהוא הברכה של הלחם, כן, וריבוי לחם גם כן, לחם משנה. ואז מי שמסכים לחיות כבעל חי לפי הטבע, כבעל חי טבעי, להסתפק ממה שיש בטבע כטבע, אין לו מקום לתפילה. ולכן זו התשובה על אותו מדרש על הנחש. אני לא רוצה שום יחס בינך ובני, אל תתפלל, אתה צריך לאכול, תאכל מהעפר, לא צריך, אני רוצה לשמוע תפילתך, זה הכלל. הבנתם את ההבדל. למיתו של דבר, גופר קצת עמוק יותר, קצת יותר עמוק, אנחנו אוכלים מהעפר, כי כל האוכל בא מהעפר, אבל אחרי כמה תיקונים, כן? צריך לתקן אותו עפר עד שיהיה לחם וכן הלאה. זה מובן, כן? אבל הברכה שיש בלחם, הלחם האמיתי זה עפר פלוס ברכה של הלחם. הברכה באה מהבורא כמקור הברכות. העפר בא מהבורא כבורא. מי שמסתפק בעפר לא צריך להתפלל. זה מה שאני אומר. מי שמרגיש צורך של איזה ברכה נוספת על הטבע, ששום עבודה לא יכולה לתת לו, הוא צריך לבקש מהברוך, ממקור הברכות. מה נותן לו זכות לבקש, אפשרות לבקש? הזכות של האבות. מה זאת אומרת הזכות של האבות? אם אני באמת מצאצאי אותם האבות שיסדו עם ישראל, אז יש לי צרכים מיוחדים רשאי לבקש. ונראה שזה בתוך ההגדרה של להתפלל. מה זה להתפלל? זה להישפט, להתפלל, כן? איזה משפט, איזה דיון, איזה דין יש בו? האם אני באמת ישראל? אם אני באמת ישראל, אני מקבל את ההבטחות לישראל. ופה יש עבודה, זה לא הערב שנלמד את זה, זה העבודה שבלב, זה שיפוט להתפלל. אני לוקח יוזמה לבקש משפט עליי, האם אני זוכה על מה שאני מבקש. מהו התנאי? אם אני ישראל באמת מצאצאי אברהם, ישראל ויעקב, זה מגיע לי. אם אני לא ישראל, אז זה לא מגיע. והחסידים הסבירו, זה בא מהבעל שם, לפני התפילה אולי אין לי מספיק זכות, אבל אחרי התפילה, אחרי המעשה של התפילה, השתניתי להתפלל, עשיתי משהו בעצמי, התפללתי. אז ייתכן שלפני התפילה לא הייתי זוכה, אחרי התפילה אני זוכה. אבל זה חסידות. וזה שייך גם כן לאותה הגדרה. במה מדובר? האם אני זוכה בשם ישראל? אז אני רשאי להתפלל לאלוקי ישראל. ומה זה ישראל? זה אברהם, יצחק ויעקב. ולכן זה לא בכדי שהנוסח הוא מדויק, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כי, ונראה אחר כך בדקדוקים של הדינים של התפילה, ולכן צריך לעשות שלוש פציעות, זה מקביל לשלושת עמידות, כן? אנחנו לפני בית דין, עמידה זה בית דין, כן? ולפני הבית דין שנקרא אלוקי ישראל, מידת החסד, מידת הדין ומידת הרחמים שהם אחת. ולכן הזכות להיות עומד לפני מידת החסד, שוב זה זכותו של אברהם וכן הלאה. זה מה שרציתי להסביר לפי הערב. שוב, אני מגדיר את זה ככה, האדם הטבעי אינו יודע מה זה תפילה. זה לא שייך לו. מי שמרגיש באופן אמיתי צורך של ברכות שמעל הטבע, אז מרגיש בצורך של התפילה. אבל שוב, לפי הנוסח המדויק של התפילה עצמה, אנחנו לא מתפללים לפני הבורא, אלא לפני הברוך. מה זה הברוך? זה הבורא שמוסיף ברכה לבריאה שלו. ולכן התפילה נקראת עבודה. המשמעות הראשונית של המילה עבודה זה עבודה, לשמור על עבודה, לעבוד. כל אחד והמקצוע שלו. ואתה צריך משהו בחיים, תעבוד. אלא אם יש צורך של דבר, ברכה, טוב, חפץ, שאף עבודה לא יכולה להשיג, אז באה עבודת הקודש. עבודת הקודש, דרך עבודת הקודש אנחנו משיגים אותם הברכות שאי אפשר להשיג דרך העבודה סתם. דרך העבודה אנחנו משיגים לחם בלי ברכה. דרך עבודת הקודש אנחנו משיגים ברכה של הלחם וכן הלאה. וצריך להבין את זה, זה לא הנושא הערב, שהברכה זה דבר שהוא למעלה מהטבע, זה דבר לא טבעי. אנחנו כל כך רגילים מריבוי הברכות שיש בעולם, שאנחנו חושבים בטעות שזה טבעי, מכיוון שיש יש שפע ברכות, אז אנחנו לא רואים שכל ברכה וברכה זה נס, זה על טבעי. זה מובן, כן? שכחנו את זה. ולכן אנחנו מתפללים בברכת מודים אנחנו לך על כל ניסיך שבכל יום עימנו. כשאני שותה מים, אני שותה נס, ואני לא יודע. כשאני נס זה הקפה. כשאני אוכל לחם, אני אוכל נס. אם הלחם יש לו טעם. אבל אנחנו כל כך קשורים להרגליות של הברכה, שאנחנו נעשה ברכה. אז מי שלא עליכם, לא עלינו, נאבד לו את החוש של טעם עליכם, אז הוא יודע מה זה הברכה שלו. זה מובן. מה הייתה?
איפה עומד הגוי המתפלל בקשר למה שעד עכשיו?
יש פסוק פשוט. כי ביתי בית תפילה היא כזה לכל העמים. כשגוי מתפלל, הוא מתפלל ויודעים או לא יודעים לאלוקי ישראל. אז הטעות שבידו שכשהוא חושב להתפלל לבורא. ואף פילוסוף לא התפלל להגדרה של האל השייכת לפילוסופיה שלו. למשל, אם ניקח את הפילוסופיה של אריסטו, ואתם מוצאים את זה גם כן בכמה פירושים של הרמב״ם, כן? מי הוא האל? זה המניע הראשון שהוא מניע ולא מונע. מי מתפלל לזה? תפסתם, כן. אנחנו מתפללים לברוך, זאת אומרת למקור הברכות. ואומרים לו, ברוך אתה השם, אני יודע שאתה מקור הברכות, ושיש לך אותה ברכה, תן לי. תן לי אם אני זוכר. לכן משפט, התפללות, להתפלל. זה מובן, כן. ואני, אפשר לתאר שהגוי הוא האדם הטבעי הנורמלי. צריך לתאר את זה, צריך להבין את זה. זה רק דרך התגלות הנבואה, שאנחנו יודעים שיש אוצר שנקרא מקור הברכות. זה מובן. ושהוא העניין של עבודת הקודש. אז הם מתחילים לעבוד. טוב, אם אין עוד שאלות.
יש דבר נוסף שאנחנו מבקשים?
ברור.
שהגוי לא מבקש? או שהגוי... לא יודע,
צריך לדייק. אם מדובר בתפילות הגויים לפני תקופה של עם ישראל, לפני תקופת האבות ואחרי. לפני תקופת האבות, אנחנו מכירים כמה דתות שהיו, כן? אין דבר כזה, התפילה כפי שאנחנו מכירים אותה. הם מתבודדים עם הטבע, כן? ומתפללים לשדים לא אלוקה. זה טקס מגי, זה לא תפילה. התפילה זה לבקש מהבורא שיוסיף ברכה בעולם, מכיוון שאני צריך את אותה ברכה. ולכן צריך משפט. האם זה באמת ברכה שאתה מבקש? ואתה צריך עבודה. תלך לעבוד. אני נותן, רגיל לתת כמה דוגמאות. אני זוכר, אני חוזר על זה, אני זוכר כשהייתי קטן בבית ספר. כשהיה לי מבחן בבית ספר, אז הייתי רגיל לבקש מהאימא שלי, זכרונה לברכה, להתפלל כדי שיצליח לדבר במבחן. וכי הייתה מתפללת גדולה, כן? אז כל פעם הייתה מחייכת ונותנה לי סוכריה. אם יש לך איזה חולשה, תיקח את הסוכריה. כן? כי זה לא מקום לתפילה, מבחן. מבחן צריך להיבחן. צריך לעבור. כן, למשל, אם זה רופא, צריך לעבור מבחנים. והוא מבקש דרך נס להצליח במבחן. ואני רוצה... אני לא מצליח להתחתן. אני צריך תפילה כדי לפגוש בחורה. אני אמרתי לו, לך אצל להסתפר קצת, להתלבש קצת. טוב, אז, סליחה, יש מקרים שבאמת צריך דרך התפילה, אבל צריך מומחה שידעו מה הבעיה, שידע אם זה מקום לתפילה או לא. טוב, אז תמיד, כן.
צריך לקבל
מידות,
שאדם צריך
לעשות
עצמו
כיפה שחרית,
לעשות מידות של אברהם,
ולמדת... לא שמעתי את התחלת המשפט. אמרת שכדי להתפלל שחרית,
צריך לקבל
כאילו את המידות
של אברהם,
עמדת
החסד.
זה נראה, מי הדרך הפסוקים, כן? נעשיתי רק קצת דוגמה.
לא.
נעשיתי דוגמה, לפני הלימוד, שאברהם היה הצדיק של הבוקר. מידת הבוקר זה מידת החסד. זה נראה ביתר דיוק עם...
בעולם של המצוות הכוח המחייב בשבילנו הוא מתן תורה.
כן.
כל מה שיש לפני מתן תורה, לנו אין לו כוח של חיוב.
כן.
אתה לא מבין את הדעה
לא. אם אתה זוכר את זה, טוב ששאלת, זה סימן שלא דיברתי מספיק. הרשות להתפלל, לא אמרתי חובה, הרשות להתפלל באה מ... האבות. ולא רק לפני מתן תורה, אלא גם אחרי מתן תורה, יש לכל אחד, אם הוא צריך, אם הוא מחליט והיוזמה בידיו, רשות לבקש. זה, מי אמר שזה חובה, מי אמר שזה מצווה. כן? אחרי חורבן בית המקדש, החכמים תקנו מצווה להתפלל במקום בסוגריים, העבודה של הקורבן. אז מתחיל התפילה כפי שאנחנו מכירים אותה כמצווה בבית הכנסת בציבור, מכיוון שאין לנו בית המקדש. אבל התפילה שהיו מתפללים בזמן שבית המקדש היה קיים, היו תפילות, זה לא היו חובות, אלא רשות, זכות. רשות במובן, אם אתה רוצה תעשה, אם אתה לא רוצה לא תעשה, לא. אתה רשאי אם אתה צריך, אם אתה צריך. זה מובן?
לפי ההסבר הזה, אז באמת אפשר להסביר ששני
הדעות
של הדברים
האלה
חלקות?
ברור שזה מה שאני
אמר.
יש
אחד אומר שזה
כנגד מינים,
שזה
יחוב. יפה. סוף סוף הבנת למה שאני התכוונתי, כן? מה ברור. כן, אחרי לגמרי.
אפשר להסביר שתי נקודות. אחת, באיזה מובן האבות נתנו השם של תפילה? מה פה שכוונה שבזה
שאברהם היה שחסד ושבוקר? טוב, זה נראה אחר כך, אבל אולי הסבר קצר לפני זה. שלאברהם אבינו היה זכות מספיק כדי להיות רשאי לבקש ברכות השייכות לצרכים שלו, המיוחדות לאברהם כאברהם. כן? למשל, אני מתחיל בהיסטוריה של עם ישראל. המשימה שלי זה להיות העד של תורת אמת. ולכן אני צריך את הכוחות של הידיעה של האמת. ולכן הבקשה העיקרית של עם ישראל זה הדעת. וחוננו מיתך בינה דעה והשכל. וחוכמה בינה ודעת, נראה אחר כך את הבדל הנוסחאות. אנחנו מתחילים ככה, מכיוון שאני צריך את הדעת כדי להיות ישראל, אז אני מבקש הדעת השייכת למשימה שלי. כן? ודרך הדוגמאות האלו אתה יכול להבין את השאלה שלך. אברהם קיבל על עצמו משימה מיוחדת, להיות הצדיק של מידת החסד. אז הוא צריך את הכוחות השייכות לזה. ולכן, מכיוון שיש לו מספיק זכות כדי, והוא נבחן על זה, 10 ניסיונות, כן? וכדי, מיד כשהקדוש ברוך הוא היה בטוח שמצא אותו כצדיק של אותה מידה, אז המידה נמסרה לו, אותה מידה של מידה חסד נמסרה לו. וכך ליצחק וכך ליעקב, כל אחד לפי מידתו. וזה תפילת עם ישראל. מכיוון שיש לנו את המשימות של צאצאי האבות, אז אנחנו מתפללים לפני האל של האבות שייתן לנו את הברכות השייכות לאותן המידות. זה פשוט. אחר כך נלמד מאיפה אנחנו לומדים שאברהם הוא איש החסד, זה הבוקר, יצחק הוא איש הדין, זה הצהריים וכן הלאה. זה נלמד לפני הרמזים של הקבלה, אבל הכל ניתן כבר בגמרא כפשט. כן? טוב, אם אין עוד שאלות נמשיך. טוב, אז הגענו. תראו את כנראה תמיד. תניא כבתי דרבי יוסי ורבי חנינה, ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי. טוב, זה שייך לשקלא וטריא שקדם בסוגיה. ומי שאמר תפילות אבות תיקנום שייך לדעה של רבי יוסי ורבי חנינה, מי שאמר כנגד תמידין תיקנום שייך לדעה של רבי יהושע בן לוי. טוב, תניא כבתי דרבי יוסי ורבי חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אז תראו את הפסוקים בחומש, מה אומר הפסוק? שאברהם עמד בבוקר בהשכמת הבוקר ועמד. מיד הגמרא מסבירה ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. אז פה בקצרה, בקיצור נמרץ, אנחנו לומדים מפשט הגמרא שאברהם תיקט את תפילת שחרית, מכיוון שהיא התפילה ששייכת לבוקר. היחס בין הבורא והעולם בבוקר זה יחס של חסד. ואברהם, מידתו זה מידת החסד. זה אנחנו לומדים מכל הלימוד של חיי אברהם, כן? אבל זה שייך, זה קשור. אברהם, שהוא הצדיק של מידת החסד, זמן תפילתו זה בבוקר, שהוא הזמן של מידת החסד. בבוקר מידת החסד היא פתוחה. זה מובן?
אבל זה מוזר שהפסוק המצוטט הוא פסוק של דין.
של? לא.
הוא
יפה. אז הוא מתפלל, פילל, בעמידה זה שייך להגדרה של התפילה. מכיוון שאנחנו מוצאים את המושג עמידה בפסוק של אברהם שוישכם אברהם בבוקר במקום אשר עמד, אז אנחנו לומדים מהפירוש הזה, אנחנו לומדים שעמידה זה תפילה, אבל התפילה של אברהם זה בבוקר. אז תפילה שהיא מידת הדין, כן, היא בבוקר אצל אברהם, מכיוון שהוא יכול, יש לו כוח לבקש ממידת החסד. המעשי של התפילה, אם אני הבנתי אותך, זה מעשי של משפט, כן? אבל אני מבקש חסד ממידת החסד. טוב, את זה נחזור לפרטים, כי אחר כך, רק דקה. אני רוצה רק להראות לכם, אבל אין לכם את מהסרטון. רק דקה, אני אמצא את המקור הזה. כן, תרשמו את זה. זה בפרק 50. אני אקרא את הברייתא ותלמדו את זה בספרים, ובפעם הבאה נחזור על אותה השאלה. אז בפרק 50 זה בדף. יש פה כמה ספרים למי ש... שאומרת ככה, זה בדף למד אלף אלף. הרייתא אומרת, אז תיקחו את הדף, למד אלף אלף. זה טוב. אין עומדים להתפלל. כי עכשיו סגרו את ה... את ה... פתח של הברכה שנקראת אוויר. כן, אבל היית אומרת ככה, אני אקרא רק בקצרה כדי שאפשר לתפוס, אני חושב, את תוכן אותה שאלה. אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. זה שוב שאלה בפני עצמה. אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, זה לימוד בבית המדרש, לימוד של הדין. לא, סליחה, לא מתוך דין זה פסק דין בבית דין. ולא, אני מסביר, כן? ולא מתוך דבר הלכה, זה לימוד ההלכה בבית המדרש. אז מי שנמצא בבית דין, אחרי פסק הדין, אינו רשאי להתחיל להתפלל מיד. הוא צריך פסק זמן. פסק זמן, מכיוון שהאווירה של הבית דין מונעת את התפילה. זה לא הבנו למה, כן, אבל זה ההנחה של הגמרא. זה נראה קצת פרדוקסלי. עוסקים בדבר קודש, דין או דבר הלכה, לימוד בבית המדרש, ואסור להתפלל מיד. למה? נראה. אלא מתוך הלכה פסוקה. צריך לעבור דרך לימוד של הלכה פסוקה. זאת אומרת, הלכה שאנחנו יודעים מפסק הדין בלי שום ספק. זה פסק, זה להוציא מהספק. כן? כל עוד שלא הגענו לפסק, יש ספק. אז יש טרדה ברוח. בבית דין לא יודעים מי זכאי. בבית דין לומדים, אנחנו נמצאים במחלוקת. ובבית המדרש גם כן במחלוקת בין החכמים. אז המחלוקת מונעת את האפשרות להתפלל בכוונה פשוטה. טוב, זה לא ההסבר הסופי, רק כדי לגלות את השאלה, כן? אז עכשיו הגמרא שואלת, ואיך ידע מההלכה פסוקה? זאת אומרת, הלכה פסוקה, האם יש דבר כזה, הלכה פסוקה? מי שלמד תלמוד יודע שלכל שאלה יש כמה דעות ויש מחלוקת, כן? הלכה פסוקה זה דבר נדיר לפי השאלה. איך ידע מההלכה פסוקה? זה מלא הומור, כן? הלכה פסוקה, ממה אתה מדבר, כן? שם אומרים ככה, שם אומרים ככה, שם אומרים ככה, איפה הפסוקה, כן? אם הרבנות הראשית אומרת למשהו, תלך ל... לעיר אחרת, אומרים משהו, וכן הלאה, כן? זה ידוע. איך ידמה הלכה פסוקה? אז נותנים כמה דוגמאות. אמר רבי, כיהא דרבי זרע, דאמר רבי זרע, בנות ישראל החמילו על עצמן, שאפילו רואו טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים. פה יש לנו הלכה פסוקה, שכולם מסכימים על מה שהחליטו בנות ישראל, כן? אפילו... רואות טיפ אדם כחרדל, זה תמה. אז אנחנו רואים שזה הלכה פסוקה לפי מישור החומרה. זה ברור. אבל כשמדובר בין מצוות של בן אדם לעצמו, דבר ערווה, זה החומרה. החומרה היא על החפסוקה. נמשיך. רבה אמר, כי הדה רבי הושעיה, דאמר רבי הושעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניס הבמות שלה כדי שתהיה באמתו אוכלת ופתורה מן המעשה. פה יש לנו כולה. מערים אדם עם התבואה שלא לשלם את המיסים, כן? אז אפשר, במישור של בן אדם לחברו, שהמידה שולטת היא מנת הדין, ההלכה פסוקה היא הכולה. זה מובן. במישור של בן אדם לעצמו, שהמידה שולטת היא מנת החסד, ההלכה פסוקה היא החומרה. זה מובן. והגמרא ממשיכה, ויבעתמה, כי עד רב הונה. דאמר רב הונה, אמר רבי זעירא, המקיס דם בבהמת קודשים, עשו בהנאה ומועלין בו. וזה דין אמת לאמיתו. בן אדם למקום, זה עניין של קורבנות, זה לא חומרה ולא כולה, זה דין אמת לאמיתו. אז יש לנו, מה זה על החפסוקה, דרך של החפסוקה, אם זה מישהו של בן אדם לעצמו, חומרה. בן אדם לחברו, כולה. בן אדם למקום, דין אמת לאמיתו. כן? ולכן. בבוקר, כשמתפללים לפני מנת החסד, צריך לצאת מהלך הפסוקה של חומרה, כזה לאחד את המידות. בצהריים, לצאת מהלך הפסוקה של כולה, ובערב מהלך הפסוקה של דין אמת למידות. זה מובן? טוב, אז הנה, אנחנו נגידים. טוב, אז נחזור לגמרא שלנו. ולכן, והאלוקים ניסה את אברהם, זה בעצם.
קשה, על עצם הפסוק, ההזכר אברהם בבוקר. למה הוא אומר, כאילו, המשך הפסוק?
אשר בו עמד שם.
לא אומר?
מה?
מה פירוש אשר בו עמד
שם? אשר בו התפלל שם. ואנחנו לומדים שעמידה זה תפילה מהפסוק של פנחס, שמביא אותו אחר. זה מובן? טוב, אז אתם רואים שוב, זו דוגמה. לפי הפשט, לא ראיתם כל מה שהסברתי. אבל עכשיו, אחרי ההסבר, אתם רואים שזה בפשט. זה מובן? קצת יותר בכל רם, כן.
זה שעברה, יכול
לפתור
את
השער
לתפילת הבוקר.
לי? תפילת הבוקר. כן, כי, שוב. יש, מה שצריך להבין, מה זה המידות של הבורא. זה הקשר, היחס, בין הבורא שהוא אחד, והמצב של העולם, שהוא מצב של ריבוי. בעולם יש ריבוי מצבים. אז, היחס בבוקר זה יחס של חסד, להגיד בבוקר חסדך, זה פסוק מלא, כן? כשאנחנו קמים בבוקר, מתוארים בבוקר, כן? אז החיות שיש בעולם היא חיות של האוך שמתחיל, הכל מתחיל מחדש, התחלה ראשית זה חסד. אז כל ההסברים האלו, זה פשט של הדברים של דברי תורה לתינוק של בית רבן, כן? האדם המודרני שכח את כל זה. צריך, אנחנו מוכרחים להבין את זה ולהיעזר דרך הפסוקים, כי הפסוקים מדברים על עולם אמיתי, להגיד בבוקר חזדך. טוב. אז מי שחי את החיים הרוחניים הפשוטים והאמיתיים של דורות הראשונים יודע שבבוקר אנחנו מרגישים את חסד הבורא. צהריים זה מתחיל להיות כבד, זה הקשר של הגבורה, של הדין. לפנות ערב, בסוף היום, בהתחלת הלילה, זה מיזוג של חסד ודין וזה רחמים. צריך הרבה הרבה זמן של לימוד, ולא רק של לימוד, של כוונות על הדברים האלו, כדי לגלות את הטעם שלהם. כי שוב, האדם המודרני הוא אינטלקטואלי אבסטרקטי מופשט, והוא עבד את כל את כל החיות הזה. זה לא, איך אומרים את זה בעברית? פואזי. זה לא שירה. זה יותר עמוק מזה. זה רוחניות, כן? מי שחי את החיים של הבוקר, הוא יודע שהוא חי חסד, וכן הלאה. אז פתאום אנחנו מגלים איזה מין הקבלה. לפי סיפור חייו של אברהם, מידתו זה חסד. הוא הראשון שנקרא אח. עד אברהם אבינו לא היה אח, אחווה בעולם. הוא מתחיל להיות אח. והקשר עם שרה, מיד הוא מגדיר את זה כאחות. וזה לא... עכשיו אנחנו אומרים זה סוד הפסוק, זה לא סוד הפסוק, זה הפשט. אברהם הוא כולו חסד, הוא לא רגיש לאף צד של דין בעולם. אלוקי אברהם זה מידת החסד. ולכן זה עוד לא ישראל, זה התחלה. לגלות את זה, הפנים של הבורא לאברהם זה מידת החסד, זה הבוקר. יצחק זה רגישות וחוויה, ניסיון אחר לגמרי. אלוקי יצחק נקרא פחד יצחק, כי הקשר בין יצחק לבורא זה הקשר של מידת הדין, של מידת הגבורה. והצד הניסי של משפחת אהרון זה אברהם ובנו של, סליחה, יצחק ובנו של אברהם, כן? ואז זה החוויה של יצחק אבינו, לגלות מידת הגבורה בעולם. ולכן יצחק הוא לא רגיש לשום צד של חסד, כל עוד שזה אברהם ורק אברהם זה רק חסד, וזה לא ישראל, עוד לא. כל עוד זה יצחק ורק יצחק זה רק גבורה, וזה עוד לא ישראל. בא יעקב, ייחד שתי המידות, אז הוא נקרא ישראל. זה מה שצריך להבין, כן? ולכן, למשל, דוגמה, כשאנחנו קוראים את הפרק של עקדת יצחק, אנחנו חושבים כאילו הניסיון זה ליצחק, הוא סוף סוף היה עלול להיות הקורבן. אין שום רמז שיצחק, איך אומרים, רואה את זה כאיסורים. הוא מוכן, הוא הצדיק של מידת הדין, הוא יודע שהוא צריך להקריב את עצמו. לכן אין שום רמז שליצחק זה היה קשה. זה מובן מאליו. הניסיון זה לאברהם. והאלוקים ניסה את אברהם, מכיוון שהוא איש החסד. לא זה ניסיון, לא ליצחק. לכן וילכו שניכם יחדיו, תראו מה מסבירים המפרשים על זה, בלב אחד, כן? וזה כתוב פעמיים בפרק, וילכו שניהם. ואז, מי שחי במחיצת צדיקים, הוא יודע שצדיק זה לא עניין, איך אומרים, הוא נפרד, איך אומרים את זה ככה?
נפרד
לך. מה?
אחיד.
אחיד. יש צדיק שכל הצדקות שלו זה מידת החסד. יש צדיק שכל הצדקות שלו זה מידת הדין. ויש צדיק שהצדקות שלו זה ייחוד המידות. הוא נקרא ישראל. זה מובן? כן. אז זה כל התולדות של עם ישראל פה. כן? אז האדם מגלה קודם כל, דרך החוויה של אברהם, מגלה קודם כל כי הבורא הוא מידת העסד, להשפיע, לתת, מה זה לגרור? לתת לזולת, כן? אחר כך הוא מגלה שזה לא כל כך פשוט, מה שאני קיבלתי לפי מידת החסד, אני צריך לשלם את זה, לקנות את זה, לחפר על זה, בשלב של יצחק. אבל יש לכם איזה רגש דתי שהוא רק אברהם. זה כמין חסידות שהיא רק חסידות, זה קיים ביהדות, כן? חסיד שהוא לא רואה שום צד של גבורה בעולם, שום צמצד, הכל חסד, כן? ויש צדיק שהוא לא רואה שום חסד בעולם, הכל צריך לשלם, הכל, כל זה חובות, כל זה מצוות, כל זה, כן? ולרוב הם גרים באזורים שונים. וסוף סוף הצדיק לפי תורת ישראל, זה תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה לפי יעקב זה ייחוד המידות. אז זה תורת ישראל. לכן, שוב, באופן פרטי, צדיק שמידת החסד הוא צדיק אמיתי, אבל של מידת החסד. הוא יהודי מכיוון שנולד יהודי, ולכן הוא מקיים כל המצוות של היהודי. אבל הוא לא תופס, הוא, לא, הוא מבין רק המצוות של החסד. זה ברור, כן? אז הוא קיבל על עצמו את המצוות של מידות אחרות, אבל הוא ממש עצמו רק בהתנהגות של מידת החסד. ואני הסברתי פעם, אולי פה, אני לא זוכר, שזה מסביר הרבה מהמחלוקת בין החסידים והמתנגדים, כן? החסידים הם עצמם ממש בשעת התפילה. כל שאר המצוות הם מקיימים, מכיוון שכתוב שצריך לקיים, אבל תפילה זה המצווה שלהם, נכון? המתנגדים זה ההפך. הם הצדיקים של כל המצוות כולם. יש לכם עוד קילו של מצוות, נקבל, כן? תפילה מתפללים מכיוון שכתוב. מה זה תפילה? נכון? זה ההבדל. אז, הדברים ארוכים מאוד. אז הנה העניין. אנחנו נמצאים פה בפסוק של אברהם. עכשיו אני מקווה שזה קצת יותר ברור, כן? אז מגלים את זה. את הרשות של תפילת שחרית, זאת אומרת, הרשות לבקש לבורא דרך מידת החסד קיבלנו מאברהם. ולכן הגמרא מסבירה באופן פשוט, אברהם תיקן תפילת שחרית. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הוא הצדיק של הבוקר, וישכם אברהם בבוקר, ועמד שמה, ואנחנו לומדים מפנחס שעמידה זה תפילה. טוב, הרמב״ם פירש את זה באופן ברור, כן? אנחנו עומדים להתפלל כבעל דין שעומד לפני הבית דין, כי העמידה זה העמידה לפני הבית דין, ולכן לפי הנוסח הספרדי והרמב״ם פסק ככה, התפילה נקראת עמידה אצל הספרדים. אתם שמעתם את זה. האשכנזים אומרים 18, יש 18 ברכות, אבל הספרדים אומרים עמידה. כדי לציין את זה, כי המצב של המתפלל הוא מצב של בעד דין לפני בית דין. כי השורש של להתפלל זה פלול. פלול זה לשפוט, כן? פלילי. כן? להתפלל אני שופט את עצמי. אני מתחיל בדיון של משפט עם עצמי. האם אני ישראל או לא? האם אני זוכה או לא? ולכן אתם מבינים שזה סוג מיוחד של תפילה שמתבססת על הזכות. האם יש זכות לבקש מה שאני מבקש? כל עוד שאין לי מספיק זכות, התפילה נשמעת, אבל היא באוצר התפילות. מיד, אם הגעתי לזכות, כל מה שהתפללתי, שפע ברכות יורדות. אולי יש לכם איזה ניסיון כזה בחיים. יש תקופות בחיים שכאילו כל מה שביקשנו דרך הרבה הרבה זמן, זה מתחיל דבר אחרי דבר להתקבל. זה נכון שזה קורה, כן? ויש תקופות שקורים, משתחווים, מודים ואין כלום, מכיוון שאין מספיק זכות כדי לקבל, אין כלי קבלה. זה מובן. טוב.
קשור
משהו? כן.
דווקא עמידה
זה בוקר, בשיחה תשמעו, אולי תלמדו בהתחלת פרק חמישי של ברכות. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. בגמרא שמה מסבירים באופן ברור שצריך כובד ראש כמו הבעל דין לפני הדיין. כן, העמידה זה המצב של הבעל דין לפני הדיין. אז ניקח את הביטוי הזה, אין עומדין להתפלל. לפי הפשט, זה לעמוד על הרב כדי להתפלל. ולמה דווקא צריך להיות בעמידה כדי להתפלל? כן? יש למשל אצל הנוצרים, הם משתחוויה. אצל המוסלמים זה יותר חמור. אז מכיוון שהמצב, מה שקורה, שאני נמצא לפני בית דין, ואני מסביר את ה... את ה, את ה, את הבעיה שלי, כן? אני צריך ברכה מיוחדת. האם יש לי מספיק זכות כדי לקבל את זה. טוב.
אז,
לא, 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 לא גמרתי אחריהם. אחר כך, הפשט קצת יותר עמוק, זה להתחיל להתפלל. לעמוד להתפלל, זה להחליט להתחיל להתפלל. אז המשנה שמה, אין לך זכות להתחיל להתפלל, אלא אם כן אתה כבר במצב של כובד ראש. כן? לא שאתה מתפלל כדי להגיע למצב של כובד ראש. צריך קודם כל להגיע לכובד ראש, כדי שיתנו לך רשות להתחיל להתפלל. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. ולכן, למשל בבוקר, כל מה שאנחנו קוראים לפני העמידה, זה כדי להכין את עצמנו לכובד ראש. ובעיקר פסוקי לזמרה. אחרי פסוקי לזמרה, אנחנו במצב של כובד ראש, ואז יש רשות ליוזמה ההיא להתפלל. השמה בסוגיה רואים, מכיוון שאתה לפני שופט. ולפני שופט, והפסוק אומר, עבדו את השם בהירה וגילו בלעדה. לפני שופט אתה צריך להיות בבת אחת, בהירה ובגילה. בהירה, מכיוון שיש לך דין, בגילה, מכיוון שאתה לפני שופט אמיתי. ולכן הרגש של התפילה זה נקרא כובד ראש, והגמרא מסבירה, עירה ושמחה בבת אחת. כלומר יש רק עירה, אסור להתפלל. לפי הלכה אמיתית, כן? נותנים רשות למתנגד להתפלל מתוך עירתו, כי הוא צריך את זה. ונותנים רשות לחסיד להתפלל רק מתוך שמחתו, כי הוא צריך את זה, כן? אבל ההלכה האמיתית זה גם עירה וגם שמחה בבת אחת. מכיוון שאתה נמצא לפני האמת, אז לפני האמת יש גם פחד מכיוון שזה האמת, וגם שמחה מכיוון שזה האמת. זה ברור, כן? אז זה שוב עניין של ייחוד המידות. השם אחד הוא גם בבת אחת אלוקי אברהם ואלוקי יצחק, וזה נקרא אלוקי יעקב. זה ברור, כן? ולכן יש לכם שני פסוקים בתהילים. עבדו את השם בשמחה, זה פסוק אחד. ויש פסוק שני, עמדו את השם ביראה. אז, אני דברתי פעם את זה ככה, אין לי שמח, אבל אני כמעט בטוח שזה הפשט. מי שהנטייה שלו, הטבעית, זה יראה, אז הפסוק בא ואומר, עמדו את השם בשמחה. מי שהנטייה שלו זה רק שמחה, הפסוק בא ואומר, עמדו את השם ביראה, כדי לאחד את המידות. כי שמחה בלא יראה זה מסוכן. עירה ולא שמחה זה מסוכן וזה באמיתי. זה מובן. אז אם אתה שייך לפי הגמרא, הפסוק שמביא הגמרא, שעבדו את השם בעירה. כי לפי הגמרא נטייתי ואת הבריאה זה השמחה. ולכן באה התורה ומבקשת עירה להוסיף על השמחה טבעית. ההפך זה מצב לא כל כך בריא. כן? זה מין מחלה. אם באופן טבעי האדם נמצא בהירה, זה יש דברים בגו. אז מבקשים ממנו שמחה כדי לתקן את זה. אבל לפי ההלכה הזה, הסדר הוא, בטמח שלך, שמחה. כי אתה נברא על ידי הבורא, אשריכם ישראל, כן? אבל שמחה לחוד זה מסוכן, כי אין מחסומים לפני הערכים, וצריך להוסיף עירה. ואז בא בירושלמי, הפשט של אותו פסוק, עבדו את השם בהירה וגילו בעדה, הפשט בתלמוד ירושלמי הוא, אם אתם בעולם הזה, אתם עובדים את השם בהירה, אז כשכל העולם כולו יהיה בלעדה, ביום הדין אתם תהיו בגילה. וגילו ביום לעדה זה יום הדין. זה הפשט של הירושלמי. טוב, עכשיו הגענו בשמחה בהירה בבת אחת לסיום ההתחלה של השיעור, אז נמשיך באותה סוגיה בפעם הבאה.